יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת נשוא. כתוב בפרשתנו, נשוא את ראש בני גרשון גם הם. מה הפירוש גם הם? התורה אומרת, תמנה את ראש בני גרשון גם הם. הכוונה היא, שבפרשה הקודמת, בפרשת במדבר, כתוב, נשוא את ראש בני קעת. מתוך בני לוי. על כן הוא הוסיף כאן בפרשה שלנו, כי כפי שציוותיך על בני קעת למנות מספרם, כדי לראות כמה יש בהם שהגיעו לגיל העבודה במשכן, דהיינו מגיל 30 שנה ומעלה, כך אני מצווך שתמנה את בני גרשון גם הם. נשאלת השאלה, הרי הבכור היה גרשון, גרשון קעת ומררי. אם כן, למה התורה הקדימה את השני קעת לפני הבכור גרשון? פרשה הקודמת קעת ועכשיו כאן גרשון. אומר על זה הכלי יקר, שרצה הקדוש ברוך הוא להראות שכבוד חכמים הנחלו. כדי ללמד דת את העם שיכבדו את לומדי התורה ולקרוא לקדוש השם מכובד, לקדשו בכל דבר שבקדושה, כדרך שמנע את קעת תחילה לפני הבכור גרשון. בעבור מסע דבר השם אשר איתו, כפי שכתוב בפרשת במדבר, שעבודת קעת הייתה המסע של אהרון הקודש. ולכן, היות וקעת הוא נשא את אהרון הקודש, שזה התורה, לכן הוא כתב אותו ראשון. נשאלת השאלה, למה באמת לא נתן הקדוש ברוך הוא לגרשון, שהוא יהיה זה שישא את אהרון, וממילא ימנו אותו תחילה. אומרים הספרים הקדושים, כי אם היה נותן את נשיאת אהרון לגרשון הבכור, מונה אותו ראשון, היינו אומרים שבעבור הבכורה, היות והוא הבכור, אז הוא קיבל תחילה. ולא הייתי תולה חשיבות במסע אהרון. לא הייתי אומר שמונים אותו ראשון בגלל אהרון הקודש, אלא בגלל שהוא הבכור. על כן מסר אהרון אל קעת, ובזכות אהרון הוא מנע אותו תחילה, וידוע כל לתת כבוד לתורה וללומדיה. המדרש מביא על העניין הזה את מה שאמר שלמה המלך במשלי ג', יקרה היא מפנינין. שחזר מפרשים שהתורה יקרה יותר מפנינים, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים. מסביר הכלי יקר מה הוא רוצה להגיד כאן המדרש. הוא רוצה להגיד כאן שלכתר כהונה אין זוכה כי מישהו מזרע אהרון הכהן. אבל כתר תורה הפקר הוא לכל, כל אחד יכול לזכות בו. יקרה היא מפנינים, הכוונה היא מכתר מלכות. אין זוכה כי מי מזרע דוד המלך, אבל לכתר תורה כולם זוכים בו. והשייכות לכאן, לבחורה, כי פנינים מרמז על הבחורה כמי שנאמר ברות, וזאת לפנים בישראל, נקרא בחור, וכבוד התורה יותר מהבחורה. למה? כי אל הבכורה אין זוכה כי מי שנולד ראשון, אבל לתורה זוכים הכל. אז מה אומר הכלי יקר? ש שהשייכות של המדרש לפרשתנו להגיד לך שכהן צריך להיות מזרע אהרון הכהן, כהונה מזרע דוד, והבכור בגלל שהוא בכור, אבל תורה לא צריך להיות סיבה, כל אחד יכול לזכות בתורה. הזכרנו עכשיו שהמדרש על הפסוק נשוא את ראש בני גרשון גם הם, אז המדרש אומר הדאו דקטיב, זה הכוונה שכתוב יקריי מפנינים. והזכרנו מה שכתוב במסכת אוריות י' ג' שחזל דרשו את המקרא יקריי מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, כן? ביום הכיפורים. זאת אומרת שחכם בחוכמתו, התורה חשובה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים בקודש הקודשים ביום הכיפורים. וצריך להבין למה חזל לא הסתפקו לפרש כפשוטו של מקרא. דהיינו שהתורה היא יקרה מפנינים, מאבנים טובות. איך חזל לוקחים את המילה פנינים והופכים אותו לכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים? הסביר האבא שלי זכר צדיק לברכה, חזל רצו להראות לנו את החשיבות של לימוד התורה. הוא אמר זה משל. משל לאדם שעומד בתל אביב ליד מגדלי עזריאלי. מוציא, שולף קופסת סיגריות מהכיס ואומר לחבר שלו, אתה יודע, המגדל הזה שאתה רואה אותו, הגבוה הזה, הוא שווה הרבה יותר מקופסת הסיגריות. ברור שכולם צוחקים מדבר כזה, או מרחמים עליו, איבד את שפיותו, איזה שיחות, איזה השוואה. אותו דבר, חכמינו, כשראו ששלמה המלך אומר בחוכמתו על חשיבות התורה יקרה היא מפנינים, אז הם הבינו שאם נפרש את זה כפשוטו, שהתורה היא יותר מאבנים טובות, אז אותו דבר כפי שאתה אומר שמגדלי ישראלי הוא יותר מקופסת סיגריות. איזה השוואה בכלל? ולכן מה עשו חזר? לקחו את האדם הכי מקודש בעם ישראל, הכהן הגדול, ואת המקום הכי מקודש בעם ישראל, קודש הקודשים, והיום הכי קדוש בעם ישראל, יום הכיפורים, ואמרו, אם מצרפים את השלוש הקדושות האלה, העוצמה של הקדושה הזאת, הייתי חושב שזה שווה לערך של תלמיד חכם, באים חזר ואומרים לו, יקריי מפנינים, תלמיד חכם הוא יותר קדוש ומכובד מכהן גדול שנכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים. וזה הקשר של המדרש לפרשתנו. כי המדרש רוצה להסביר למה הקדימו את קהת לפני גרשון הבכור, כי קהת מסמל את התורה, והתורה היא הכי חשובה ויקרה. בתלמוד ירושלמי מסכת פאה, פא' מסופר על האמא של רבי שמעאל, שבאה לבית המדרש והתלוננה בפני החכמים, על בנה רבי שמעאל שמזלזל כביכול במצוות כיבוד אם, ואינו נוהג בכבוד כראוי ונכון, ולא שומע בקולה. וביקשה מהחכמים שיגערו בו. מספרים חז"ל שבאותו שעה נשתנו פניהם של החכמים, נבהלו לשמוע דברים חמורים כאלה על רבי שמעאל, כאילו אינו מקיים כיבוד אב ואם כראוי. שאלו אותה, במה זה מתבטא שהוא לא שומע בקולך? אמרה להם ההם לחכמים, כאשר רבי שמעאל בני חוזר מבית המדרש, אני מכינה לו גיגית מים לרחוץ את רגליו היפות שעומד עליהם כל היום ומתמיד בתורה. לאחר שרוחץ את רגליו, אני מבקשת ורוצה לשתות את המי הרחיצה הזאת, רוצה לשתות את זה. ובני אינו מניח לי לעשות כן. אז הוא לא שומע בקולי. אמרו לו חכמים לרבי שמעאל, הועיל וזה רצונה, ורצונה זה כבודה, ראוי לך להניחה לעשות כן. מזינים יקרים, מביל על הרעיון לראות איך אמא מחשיבה ומוקירה את בנה שזוכה לשבת בעולה של תורה. היא משתוקקת לשתות את מי רחיצת רגליו, להראות לו את הערכתה ושמחתה שזכתה לבן תלמיד חכם. חזר מספרים לנו בפרקי אבות, אמר רבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזיר לי שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים וסופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו? בוא תגור איתנו ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ומרגליות. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות שבעולם, אין נידר אלא במקום תורה. וכך אומר דוד המלך בתהילים, טוב לי תורת פיך מערבי זהב וכסף. ולא עוד, כך הוא מוסיף רבי יוסי בן קיסמה, ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של האדם, אין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. מזינים יקרים צריכים להבין מהו הלשון ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו מלווים לו רק תורה. הרי זה העיקר, זה הטעם שאני לא מסתכל על כסף וזהב, כי הכסף וזהב זה עולם חולב, התכלית הוא נצח. העולם הזה הוא פרוסדור לעומת העולם הבא. אז מה הפירוש בלאות? הרי זה הסיבה. אלא אומרים הספרים הקדשים, שהכוונה היא כך, רבי יוסי בן קיסמה מסביר לאדם הזה, שלחיות עם תורה ומקום תורה, זה העושר האמיתי בעולם הזה. כמו שחזל אומרים לנו, כוכבציך לא ישבו בה, שום דבר לא שווה לזה. זאת אומרת, בעולם הזה אתה מאושר, ולא עוד, לא רק בעולם הזה תהיה מאושר, אלא גם כן צריך לדעת שלא מלווים לו על האדם, לא כסף ולא זהב, אלא תורה ומצוות ומעשים טובים, שהנצח הוא גם כן רק עם תורה ומצוות ומעשים טובים. מאזינים יקרים, מה למדנו כאן? שהזוכה בתורה נוכל שני עולמות, נוכל העולם הזה, והוא נוכל את העולם הבא, כי זה התכלית של החיים, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. צריכים לדעת, אומרים לנו תלמידי הבעל שם טוב, שקטע תורה מורה על רוממות, התורה מרוממת את האדם, כמו שאמר רבי יוסף, לגבי שבועות מתן תורה, אם לא היום הזה, כמה יוסף איקה בשוקה, כמה יוסף יש בשוק. בזכות התורה התרוממתי. כתר התורה פועל לדרוממות שאין כרכה בעולם. ולכן חז"ל אומרים, מן מלכה רבנן. מי הוא מלך הרבנן? דכסיב בי מלוכים ממלוכו. וזהו מה שלמדנו בפרשתנו. שהתורה רוצה להדגיש ולהגיד לך שכתר התורה כעת כבוד התורה זה לפני הכל. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, ואיש את קדושיו לא יהיו, עם וב, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. מפרש החפץ חיים שהפסוק מלמד אותנו שענייני הקדושה שאדם מתנהג בה, זה נשאר לו, לנצח. והצדקה שאדם נותן, זה נשאר לו לנצח. זה שלך, לא יהיה. אותו דבר אנחנו מוציאים בפרשת תרומה, ששם אומרת התורה, ויקחו לי תרומה. היה צריך להגיד, ויתנו לי תרומה, כי בדרך כלל תרומה נותנים ולא לוקחים. אלא התורה מרמזת לנו, כשאדם נותן תרומה למשכן, צדקה וחסד, אז אתה לוקח ולא נותן, ויקחו. כפי שחזר מלמדים אותנו יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית. הגמרא מביאה במסכת בבא בתרא י' א', תנו רבנן, מעשה במונבז המלך, שהוא בזבז את האוצרות שלו ואת האוצרות של אבותיו בשני בצורת, וחילק את האוצרות לעניים. האחים שלו וכל המשפחה שלו קמו עליו בטענות וטענו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם. מדור דור, ממלך למלך, הגדילו את האוצר, ואתה מבזבזם? ענה להם מונבז המלך, אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנסתי לעצמי. אבותיי גנזו למטה שאפשר לגנוב אותם, אני גונס למעלה, לנצח. זאת אומרת, מה שאני עושה, או עושה בצדקה, זה נשאר שלי. הנגיד בעל החסד, רב אברום הכהן כאן, זכר צדיק לברכה, סיפר שלפני המלחמה, מלחמת עולם השנייה, הם היו גרים בפרשבורג. ושם היה מנהג, כל ליל שבת אחרי התפילה, האורחים העניים עמדו בשורה ליד פתח בית הכנסת, וכל בעל הבית שיצא הביתה בחר לו אורח לשבת. אביו, האבא שלו קרא לו רבי יונטב הכהן, זכר צדיק לברכה. הוא השתדל להישאר אחרון בבית הכנסת. למה? כי בדרך כלל הבעלבתים בחרו באורחים שהמראה החיצוני שלהם היה מסודר. אבל אילו העניים שהמראה שלהם היה מרושר, לבושים קרועים, מלוכלכים, נשארו בבית הכנסת, לא היה להם דורש. את כל הנשארים הללו הזמין האבא שלו לבית וטיפל בהם בהכנסת אורחים עם כל הלב. אז הוא מספר שבין האורחים נמצאו הרבה כאלה שנדף מהם ריח רע, והיו הרבה מהם שהיו מלאים קינים. עד כדי כך שהמשרתות הגויות בבית לא יכלו לסבול אותם, והתרעמו על ההורים שלו למה מכניסים אנשים כאלה הביתה. אבל ההורים שלו הרגישו בצערם של האורחים, הכניסו אותם, עודדו אותם, דיברו על ליבם, חזקו אותם ונתנו להם כל טוב. מספר הרב אברהם כאן, כשפרצה השואה האיומה, נאלצתי לברוח ממשפחתי, תלעוד רבות עברתי כמה שנים, ובחסדי שמיים נשארתי בחיים. בסיום המלחמה, נודע לי שאבא שלי הצליח בניסי ניסים לנצל מגי ההריגה, וכשנפגשנו, פרצנו בבכי נורא, נפלנו בזרועות אחד על השני. והאבא שסיפר לי את כל הניסים הנפלאות למעלה מדרך הטבע שיראו לו במחנות הכפייה. אחד הפלאים שאבא סיפר, כי כידוע אנשים במחנות היו מלאים קינים, פשפושים, שאף אדם לא נמלט מהם. אביו אמר לו, אני ניצלתי מהפגיעה הזאת, באופן פלאי. גם כשמימיני ומשמאלי, מלפני ומאחריי, שכבו אנשים מלאים עם קינים ועם פשפושים, ולא היה אפשרות לברוח מהם, אליי הם לא הגיעו, לא נגעו בבגד שלי. אמר לו אבא, אתה יודע למה? במה זכיתי לזה? כי לא נמנעתי להכניס לבית את האורחים האלה, טיפלתי בהם בכל הכבוד והמסירות, אז הקדוש ברוך הוא שילם לי מידה כנגד מינה, שזה לא פגע לי בכלל. הסיפור הזה מעלה בזיכרוני את המסופר בגמרא בבא בתרא י"א. הגמרא מספרת שפעם אחת באה אישה אחת לפני בנימין הצדיק, הוא היה ממונה על קופת הצדקה, ואמרה לו, רבי, אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעה בניה מתים. אם אתה לא נותן לי עכשיו פרנסה, אני ושבעה ילדים מתים. אבל כבר לא היה לו כסף בקופת הצדקה, מה הוא עשה? עמד ופרנסה משלו, מהכסף הפרטי שלו. לימים חלה בנימין הצדיק ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המקיים נפש אחד מישראל כאילו קיים עולם מלא, בנימין הצדיק יחיה אישה ושבעה בניה, אז הוא ימות בשנים מועטות? מיד קראו לו גזר דינו, והוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. וכך אומר הזוהר הקדוש בפרשת וירא דף קד, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, הוא שולח לו דורון, מתנה. ומהי המתנה שהוא שולח לו? הוא שולח לו מסכן, אני שיעזור לו, כדי שעל ידי זה הוא ינצל. וכיוון שהוא מרחם על העני, אז הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד, פורס על ראשו, כדי שכאשר יבוא הדין לעולם, ייזהר המחבל מלהזיק לו ויסתלק ממנו. התולדות יעקב יוסף, תלמיד הבעל שם טוב, מפרש על זה. כתוב בדברים י' ג', ונתן לך רחמים ורחמך. הקדוש ברוך הוא שולח לך אני כדי לרחם עליו, וממילא הוא יוכל גם לרחם עליך. כתוב בתהילים, ולך השם החסד. ומה כתוב הלאה? כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. פרשו תלמידי הבעל שם טוב, ולך השם החסד. השם מזמין לאדם חסדים כדי שהוא יוכל לשלם לו כמעשהו, כי על ידי זה הוא יציל אותו. חז"ל אומרים במסכת בבא בתרא, אמר רבי יצחק, לעולם יהיה כספו של אדם מצוי בידו, שנאמר, וצרת הכסף בידיך. צריך להבין, אלו אדרבה, יותר ראוי שיניח האדם את כספו במקום המשתמר, כמו כספת, בקרקע, ולא יניח את זה בידו. מבאר הבן איש חי, זכותו יגן עלינו, שמה אומר רבי יצחק רוצה להגיד לך? לעולם יהיה כספו של האדם מצוי בידך, הכוונה היא, שתעשה בכסף שלך צדקה וגמילות חסדים, ואז הכסף הזה יהיה תמיד בידך, הזכות הזה יהיה תמיד בידך. כמו שלמדנו מקודם מונדמס המלך, שאומר, אני גנסתי לעצמי. המגיד רבי ינקוב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, סיפר, כשהוא ישב בבית הסוהר אצל הבולשוויקים, ישב איתו באותו תא אחד מהמיליונרים הגדולים, יהודי. לילה אחד, אותו יהודי עשיר התחיל לבכות בדמעות שליש, ואומר לרבי ינקל גלינסקי, דע לך שיש שני רבנים שאני לא מוכל להם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אתה יודע מי הם? מי הם הרבנים? הרב של קובנה, הגאון הדבר אברהם, זכר צדיק לברכה, והרב שופונביץ' הרב קנמן, זכר צדיק לברכה. אתה יודע למה? הם היו נוהגים לבוא לבית שלי לבקש כסף עבור הישיבות שלהם. הם דיברו איתי בעדינות, בדרך ארץ, נתנו לי הרבה כבוד. נתתי להם תרומה. אבל הם לא הכריחו אותי לתת להם יותר. תראה עכשיו מה קרה לי. אני יושב כאן בבית השורים, נשאר לי רק הבגדים להורי. כל הרכוש לקחו ממני. ואם הייתי נותן להם יותר, היה נשאר לי הרבה יותר. ואם הייתי נותן להם יותר, היה נשאר לי יותר. מאזינים יקרים, סיפרתי כבר פעם שמלך ספרד הזמין את שר האוצר היהודי שלו, שקראו לו שמואל הנגיד, וביקש ממנו דין וחשבון על השווי הפרטי של הרכוש שלו. מאיפה זה נבע? התברר ששם היה כומר אנטישמי, שהוא הסית את המלך ואמר לו ששר האוצר יתאשר על חשבון המדינה, ולכן הוא שווה מאות מיליונים. המלך רצה לבדוק את זה, אז הוא שואל אותו ואמר לו, תגיד לי כמה אתה שווה הרכוש שלך. ענה לו שמואל הנגיד, אני צריך שבוע ימים לבדוק ואני אתן לך תשובה מדויקת. אחרי שבוע ימים חזר אליו שמואל הנגיד למלך ואמר לו, אני שווה 10 מיליון דולר. 10 מיליון דולר. המלך התרגז, כעס, כי רק עתירה שלו, עתירה שהוא גר, הווילה שלו, שווה יותר מ10 מיליון דולר. ומרוב כעס, הכניס אותו מיד לבית סוהר. ובמקום הוציא צו מלכותי בחתימת המלך, שמעלימים, לוקחים את כל הרכוש של שמואל הנגיד למדינה. לאחר כמה זמן, התיישב המלך בדעתו ואמר לעצמו, אם במקום 100 מיליון היה אומר 90 מיליון, נו, אפשר עוד להבין. אבל אם במקום 100 מיליון אמר לי 10 מיליון, אולי יש כאן משהו שצריך להתבונן בזה. שלח לקרוא את שמואל הנגיד, להוציא אותו מהבית סוהר, להביא אותו אליו, ואומר לו כך, תגיד לי שמואל, אתה חושב שאני טיפש? אתה אמרת לי שאתה שווה 10 מיליון? כולם יודעים שאתה שווה לכל הפחות 100 מיליון. אמר לו שמואל, נכון, כששאלת אותי כמה אני שווה, עניתי לך, אני צריך כמה ימים לבדוק ולענות לך תשובה. מה עשיתי בימים האלה? הלכתי לרואה החשבון שלי. ביקשתי ממנו שיעשה סיכום כמה צדקה חילקתי במשך כל ימי חיי. ויצא 10 מיליון דולר. וזה השווי האמיתי שלי. כי תראה כבוד המלך, אתה בחתימה אחת שלך בצו המלכותי, העלמת ולקחת לי את כל רכושי. חוץ מאותם 10 מיליון דולר שחילקתי לצדקה, שאת זה לא יכלת לקחת ולהעלים את זה ממני. וזה הפירוש בפרשתנו. ואיש אשר ייתן לכהן, אתה נותן צדקה, לא יהיה. זה נשאר לך לנצח נצחים. ולכם, מאזינים יקרים, צריכים ללמוד מזה ולדעת שאת כל קדושיו, כל ענייני קדושה שאתה עושה בחיים, מתנהג בקדושה, זה נשאר לך. כל הצדקה שאתה נותן נשאר לך. למה? כי אין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. שבת שלום ומבורך.